למעמד הר סיני. מעין מעמד הפוך למעמד הר סיני, כאשר במעמד הר סיני התורה יורדת מן השמיים אל ההר, ועם ישראל עומד בתחתית ההר. במעמד הר גריזים והר עיבל, עם ישראל עומד על הר גריזים והר עיבל, והתורה עומדת למטה, וזה מבטא איזושהי הופעה אחרת של תורה, הופעה אחרת של אלוקות. אם במעמד הר סיני זה איזו תורה שיורדת מן השמיים אל הארץ, אז פה מדובר על תורה שצומחת מלמטה, תורה שצומחת מתוך הארץ, ואחרת לגמרי. זה קשור מאוד גם דווקא לבני יוסף, לשבט של יוסף, לכן זה קורה בשכם. זה באופן כללי מה שדיברנו בפעם הקודמת. מבטא כמובן תורה שצומחת מתוך מציאות של עבודה, של עבודת אדמה אפילו, בכלל חיבור עם המציאות, ולא תורה שהיא רק רוחנית וכו', שזה בדיוק ההבדל בין ארץ ישראל לחוץ על הארץ, כן? בין דלת אמות של הלכה לתורה של מציאות, של עם, יש לה הרבה דברים, הרבה... אז זה דיברנו בפעם הקודמת, ומגענו לפרק ת', פרק ת', אז אנחנו ביהושע פרק ת', פסוק א', נקרא. ויך לשמוע כל המלכים אשר בעבר הירדן בהר ובשפלה ובכל חוף הים הגדול אל מול הלבנון, החיטי, האמורי, הפרזי, הכנעני, החיטי, האמורי, הכנעני, הפרזי, החיבי והיבוסי, והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד. פסוק מעניין, שאומר שכל עמי הארץ בעצם עושים יד אחת או פה אחד כנגד יהושע. בעצם יד אחת זה לא מוצלח פה, זה פה אחד, כלומר יש פה איזשהו דיבור על ברית אזורית. אנחנו לא, הברית האזורית הזאת כידוע לנו לא יצאה לפועל, ניתן לחשוב פה על כמה דברים למה היא לא יצאה לפועל. בפועל אנחנו כן נראה שתי בריתות מקומיות, בפרק י' ובפרק י' א', ברית הדרום וברית הצפון, אבל היא ברית גדולה של כולם ביחד לא נראה. אחד הדברים המעניינים שגם פרק ת', גם פרק י', אתם יכולים לסגל עוד באותה עמודה אפילו, כן, באותו, דף תחילת פרק י', גם מתחיל ויהי כשמוע, וגם פרק י' א' מתחיל במילים ויהי כשמוע, ויהי כשמוע יבין וחצור. יש פה איזשהו רצף מלחמות שהם של ויהי כשמוע, זה בעצם מראה שאנחנו עוברים לשלב אחר בלחימה. אם יריחו והעי נכבשו כחלק ממלחמת התנופה של פריצה לארץ, הנחת ראש גשר, אני אומר בלשון הצבאית שלנו, הנחת ראש גשר, כיבוש אזור יריחו, ואחר כך ניסיון ליצור טריז באזור ההר, לתקוע טריז, כלומר לחצות את הארץ, זה הסיבה שעולים מיריחו אל האי, שולטים על כביש 60, וממילא אנחנו יכולים גם לנחש מה תהיה המלחמה הבאה של יהושע, נכון? זה די קל לנחש. שאם, תחילה, כן? יש לי זוכי לשעה על האיתור בעל פה. בסדר, אז אם באמת אנחנו... בסדר, זה בערך... לא משנה, כן, זה עכשיו סכמטי לחלוטין. נכנסנו פה, יריחו נתפסה, אזור יריחו, כן, ארץ יריחו, את הארץ ואת יריחו, כמו שאומרים המוגלים ביהושע, נתפסה, ואחר כך נתפס העי, פה עובר הציר המרכזי, פה זה מה שנקרא הדרך המזרחי, דיברנו עליה, יורדת לכאן, בסעיפים וכל הזה, הדרך מזרחי, זה ציר 60 המקורי, היום הוא עובר בערך כאן, העי נתפסה, וזה מה שעושה יהושע בשלב השני, אחרי כן הוא הולך, יש את הסיפור באזור שכם. מה יהיה המהלך הבא? המהלך הבא, דיברנו על זה, הוא יהיה לסיים את החצייה של... את חציית הארץ לשתיים, בעצם ביטור. דבר ראשון, מבטחים את הארץ לשתיים כדי שלא יהיו תגבורות משני הצדדים, ואחר כך אפשר להתעסק עם כל דבר בנפרד. הכנענים גם מבינים את זה, ולכן יש ברית, הברית שקראנו אותה עכשיו. יכול להיות, אני רוצה להגיד שאולי הכנענים אפילו מרגישים משהו יותר מזה. אני רוצה להסב את תשומת לבכם דבר מאוד מאוד מעניין בפסוק הזה. החיטי, האמורי, הכנעני, הפריזי, החיבי והיבוסי, כולם פה אחד. מי לא פה אחד? יהושע ועם ישראל הם לא פה אחד, כן? והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל, כן? קצת עדינות של הקשבה. זה לא אומר, אם היינו שומעים את זה רק כאן, אז בעצם זה באמת היה, נראה לנו, לא נורא. אנחנו נראה בהמשך הפרק שזה קצת יותר מזה. אני רוצה להראות לכם דוגמה למקום אחר שמאוד מאוד בולט. ראינו אותה פעם. בשמואל א' פרק י' ז'.
מלחמת דוד בגוליאת. ויאספו פלישתים את מחניהם למלחמה וכולי, פסוק ב', ושאול ואיש ישראל נאספו ויחנו בעמק האלה ויערכו מלחמה לקראת פלישתים. שאול ואיש ישראל. אני מדלג כמה פסוקים. פסוק י' א', וישמע שאול וכל ישראל את דברי הפלישתי האלה ויחתו ויראו מאוד. פעם שנייה, שאול מופרד לכל ישראל. ופעם השלישית, עוד פעם, פסוק י' ט', עוד כמה פסוקים קדימה, ושאול והמה וכל איש ישראל בעמק האלה נלחמים עם פלישתים, וכן, זה רץ עוד כמה פעמים. שאול וכל ישראל. יש איזשהו פער בין שאול לכל ישראל. יש גם פה, אנחנו כבר שומעים שלהילחם עם יהושע ועם ישראל. אני מזכיר שכבר במלחמת האי ראינו איזה ניסיון של עם ישראל, פעם אנחנו ראשונה גם להילחם, הניסיון הראשון היה בלי יהושע. יכול להיות שזה קשור כבר לשם, ננסה אולי אחר כך בסוף להגיד על זה משהו. טוב, עכשיו, אז נמשיך קדימה. ויושבי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולאי. כלומר הם, בניגוד לכולם שכשמו כל המלכים, ולא כתוב באופן כללי, הם שמעו כנראה את כל הסיפור, אבל הם מבינים, הם מבינים במלחמת יריחו והאי, שאם הם יחכו בערים שלהם אז הם יפסידו, אז הם מבינים שצריך לכבוש אותה. מישהו קרא את ההיסטוריה של המחר? אתם לא קראתם ההיסטוריה של המחר?
הוא עדיין בגזור
זה. זה היום ההי של ההי, כאילו, זה החזית הספרות הישראלית. כדאי לקרוא, ספר מאוד מעניין, על מותר האדם מן הבהמה, אין. כן, באמת, אדם שחושב שבני אדם הם ממש כמו בהמות. באמת, ספר מאוד מעניין. והוא כותב דברים מאוד מעניינים. אחד דברים הוא כותב על שנת 48, הוא כותב שבשנת 48 היתרון הגדול של עם ישראל, של היהודים, כן, נגד הפלסטינאים, היה שכשנלחמו על ירושלים, אז יהודי בחיפה אכפת לו מיהודי בירושלים. אז כל היהודים מכל הארץ באים להילחם על ירושלים, לעזור במלחמה בירושלים. אבל ערבי בלוד לא אכפת לו מה קורה לערבי בבית לחם. מצידו שימות. ולכן, ערבים כל אחד דואג לבית שלו, למרות שהיה הרבה הרבה פחות יהודים מערבים בארץ, היהודים ידעו לרכז מאמץ כל פעם באזור אחד. הוא גם מביא דוגמאות לזה. הוא מדען, אני מניח שהוא גם בדק את הדברים. ולכן היהודים ניצחו. הוא מביא, כדאי לקרוא, הוא מביא שם דוגמאות מאוד מאוד מעניינות, וזה פשוט יפה. אותו דבר מבינים כאן הכנענים, והם רואים שאם הם יישארו כל אחד בעירו, אז בסופו של דבר הם יפסידו. ולכן הם מתקבצים ויוצרים ישיבה. ויושבי גבעון ששמעו את אותו דבר, והם מבינים, חוץ מכל השאר, שהם מבינים שהם הבאים בתור, ויושבי, כמו שאמרנו, כן, אז לא הסברתי, מספיק, כי זה מובן מאליו שאם כאן הייתה האי, כן, גבעון, וכל הרי הגבעונים יושבות פה על הקטע הזה ששולט על מעלה בית חורון ועמק האלון, כל האזור הזה, כן, הירידה בעצם אל מישור החוף, הם מבינים שהם הבאים בתור, כן, אם האי, אמרנו באזור דיר דבואן, אזור אופרה, גבעון נמצאת באזור אל ג'יב, אותו קו רוחב, 10 קילומטר, קצת דרך, דרום מערב, טיפה דרום מערב, אל ג'יב של ימינו, גבעון.
גבעון לא של ימינו.
מכירים את מחלף בן ציון?
כן.
כן? נבי סמואל, כולם מכירים?
כן.
מחנה עופר, מכירים?
כן.
מצוין, ביניהם יש כביש, כן. בהגדלה.
לאזור
התעמוד. כן, דוד ירושלים, פה נמצא נבי סמואל ביציאה לכיוון כביש 443, זה משהו כזה. כן, פה רמות. זה אזור רמות. פה נמצא, כן, נבי סמואל, ויש פה כביש מאוד מאוד ארוך, ופה בסוף מחנה עופר, ביניהם יש כביש, פה זה גבעון החדשה וגבעת זאב, ופה יש כפר קטן שקוראים לו אלג'יב, והוא מזוהה כגבעון. נעיר בסוגריים, שכנראה היו שתי גבעון בתנ"ך, נכתבו על כל מיני מאמרים מעניינים. גבעון שלנו נמצאת פה, בכפר אלג'יב, מצאו שם.
כן, גבעון החדשה
יחסית. נכון, ליד גבעון החדשה. לכן קוראים לו גבעון החדשה. לא, באמת.
אה,
באמת? באמת זה ככה, גבעון החדשה נקראת על שם היישוב הקדום, מול אלג'יב. נכון, קצת שני שקלוס. בדיוק ככה. מצאו שם ממצאים, מצאו שם אפילו חרסים שכתוב גבעון וכל מיני דברים. זיהוי ודאי, לא זיהוי, לא ניחוש. בור מים גדול, אסמים, חרסים עם למלך, הכל, כל מה שצריך.
זה יותר דרומית אבל, לא?
יותר דרומית ממה?
מאזור עופרה.
כן, נכון, זה דרום מאופרה עם משהו כמו כאן. משהו כזה. באמצע נמצאת אלבירה פה. אלבירה זיהוי של בארות. שעוד מעט נרשמה שהיא אחת מערי הגבעונים. בסדר? הגבעונים, המרכזית של הגבעונים,
יש כנראה את בארות, שהיא כנראה מזהים, אחד הזיהויים של הזה אלבירה, וההמשך זה יותר נראה, נגיע עוד מעט, אני אגיד איפה גם, איפה השאר נמצא.
מי הם הגבעונים?
מה?
מי הם הגבעונים?
תכף נראה. שייכים לחיבים, תכף נראה.
הם
לא
עובדים,
הם עובדים. מה? אה, הם עובדים, הם עובדים. כן, אה, אוקיי. דיברנו על זה, שדיברנו על הר עיבל, אז אמרנו, למה הר עיבל הוא דומה למתן תורה? כי באיזשהו מקום, מלחמה בעי, יש בה איזושהי השוואה למלחמת עמלק, נכון? דיברנו על קידון, כל הסיפור, הלו. כן, כן, איתי. ודיברנו על ברחב, מקבילה ליתרו, אז יש יתרו ויש מלחמת עמלק, אז אחרי זה יש מתן תורה, כמו בספר שמות. נכון? אז כשיש מתן תורה, יש אחר כך גם יש נחש. החיבים, כן, זה הנחש. ויושבי גבעון שמעו את אשר עשה יהושע ליריחו ולעי, ויעשו גם המה בעורמה, וילכו ויצטיירו, ויקחו שקים בלים לחמוריהם, ונודות יין בלים ומבוקעים ומצוררים, ונעלות בלות ומטולעות ברגליהם, וסלמות בלות עליהם, וכל לחם צידם יבש היה ניקודים. כן, כולנו יודעים מה זה, לחם יבש ניקודים, אתה משאיר אותו שבוע הבא, זה מרגז של הלחם. כן, תגיד תודה שיש לחם. תכף תראה, תכף תראה שעם ישראל לא מאס בזה. לא התבייש לאכול מזה. וילכו אל יהושע אל מחנה הגלגל, ויאמרו אליו ואל איש ישראל. שמתם לב? ויאמרו אליו ואל איש ישראל. מפרידים אותו. בארץ רחוקה באנו ואתה קירתו לנו ברית. ויאמר איש ישראל אל החייבי. אולי בקרבי אתה יושב, ואיך לכרות לך ברית? זה בכלל מעניין. הם אומרים אליו אל איש ישראל, מי עונה?
יהושע.
ויאמר איש ישראל אל החייבי, אולי בקרבי אתה יושב, ואיך לכרות לך ברית? ויאמרו על יהושע, טוב לא עבד, עובדים על יהושע, עבדיך אנחנו. לא עונה בכלל לתשובה. ויאמר עליהם יהושע, מי אתם ומאין תבוא? ויאמרו אליו, ארץ רחוקה מאוד, באו עבדיך לשם אדוני, לא יחכי שמענו שומעו ואת כל אשר עשה במצרים. ואת כל אשר עשה לשני מלכי האמורי, אשר בעבר הירדן, לסיחון ולחשבון, ולעוג ולחבשן, אשר בהשטרות. ואמרו אלינו זקננו וכל יושבי ארצנו לאמור, קחו בידכם צידה לדרך. הולכו לקראתם, ואמרתם אליהם, עבדיכם אנחנו, ואתה, קירתו לנו ברית. כן. ראית, שמתם לב שהם אפילו זכרו לשכוח. מה הם זכרו לשכוח? את? נכון, את יריחו ועי. הם לא סיפרים, וגם את קריאת הירדן. את חציית הירדן. הם זכרו לשכוח את זה, כי אם הם היו מארץ רחוקה, כן, קרוב, זה לא יכול להיות שאת זה הם שמעו. נכון, הם יצאו הרי הרבה לפני שזה קרה. כן, אז את זה הם זכרו לשכוח גם את הדברים האלה, זה ממש הכל מתוכנן היטב. זה לחמנו, חם הצטיידנו אותו מבתינו ביום צאתנו ללכת עליכם, ואתה הנה יבש והיה ניקודים. ואלה נודות היין אשר מילאנו חדשים, והנה התבקעו, ואלה סלמותינו עלינו בלו מרוב הדרך מאוד. ויקחו האנשים מצדם, ואת פי אדוני לא שאלו. אתה רואה? היה רעב במחנה ישראל, עד כדי כך, לא היה מן. יצאו לאכול לכם ניקודים? לא היה מן. כן, אז הנה, קל וחומר, אתם פה מה בישיבה וזה. עם ישראל. תכף ננסה להבין באמת מה זה ויקחו האנשים מצדם, כן? ואת פי השם לא שאלו. ואז להם יהושע שלום, ויכרות להם ברית לחיותם, וישבעו להם נשיאי העדה. ויהי מקצה שלושת ימים, אחרי אשר כרתו להם ברית, וישמעו כי קרובים הם אליו, וקרבו הם יושבים. זה בכלל מוזר. מה, הגבעונים חשבו שלא יעלו על זה? הרי ברור היה שבאיזשהו שלב יהושע היה עולה על זה. כן, בכלל תמור. ויסעו בני ישראל ויבואו אל עריהם ביום השלישי, ועריהם גבעון והכפירה, ובארות וקריית יערים. אז... כן, זה ערים שהן כולן ממוקמות באזור מרכז הארץ, פעם שעברה ניסיתי לצלם את זה בדף שלא כל כך הצליח. בארות, יש לה כמה זיהויים, גבעון אמרנו מקודם, הכפירה מזוהה בחיר בית כפירה ונחל כפירה, שזה ליד אבו גוש, כניסה לירושלים, טיפה מצפון לאבו גוש, קילומטר מצפון לאבו גוש. בארות אמרנו שזה מזוהה באלבירה, אולי, יש כל מיני הצעות, אין זיהוי ודאי לבארות. קריית יערים, מקובל לזהות אותה באזור טלסטון של ימינו. גם כן, באותו אזור. זה איפשהו פרוס, סך הכל, בין אל בירה, ג'י, באיזה קו כזה אזור, כל האזור הזה, וזאת, כן, זה האי, ופה ירושלים, אז זה פרוס כאן באזור הזה. כל הירידה למעלה ותחורון, תכף נראה בהמשך, שזה כל ה... הדרך הראשית. הדרך הראשית בתקופת התנך הייתה מעלה ותחורון, כן, זה בדיוק.
כל האזור הזה של כאילו ששאר עדיין לא
עד בזמן... גם שאר עדיין. לא, שתי דרכים מרכזיות שהובילו לאזור ההר, דיברנו על זה פעם, בחנוכה, דיברנו על זה. כביש מספר 1 וכביש 443, הם לא נמצאנו אותם, כבישים הרבה הרבה יותר קדומים, בסדר? שגם אז עלו בהם לאזור ההר. אחד הוא עובר בעמקים,
כביש מספר 1, ואחד עובר על השלוחות, זה כביש 443. הוא היה הראשי פעם, הוא היה יותר מרכזי, הוא מגיע מצפון לירושלים, מתחבר לאזור ההר, בסדר? אז הם בעצם שלטו על האזור הזה, יש לזה הרבה השלכות לספר שמואל, מי שמכיר שם את הסיפור עם שאול והגבעונים וכל המתח ביניהם, זה קשור לרקע הזה של השליטה של הערים שלהם על, על הצירים המרכזיים שמובילים בעצם מארץ פלישתים לאזור ההר, זה המתח בסופו של דבר. נשאיר את זה כאילו. טוב. ולא יקום בני ישראל כי נשבעו להם נשיאי העדה באדוני אלוהי ישראל ואילונו כל העדה על הנשיאים. אמרו כל הנשיאים אל כל העדה, אנחנו נשבענו להם אדוני אלוהי ישראל ואתה לא נוכל לנגוע בהם. זה קוראים לזה תסמונת השין ג'. מי השם באמת? מי השם? המפקד. את מי מאשימים? החייל הפשוט. למה לא שמרת כמו שצריך? נכון? מי באמת קראת ברית עם הגבעונים? מי? נשיאי העדה? מי לפני נשיאי העדה קראת ברית עם הגבעונים?
ישראל
יהושע. יהושע, יהושע, תסתכלו שוב. פסוק ט"ו. אבל הם ישמעו אחרי שהוא קראת להם ברית. פסוק ט"ו. גם אם זה קרה ביחד אפילו עדיין. ויעש להם יהושע שלום. ויכרות להם ברית לחיותם. וישברו להם נשיאי העדה. אז על מי יצעקו? לא נעים לצעוק על יהושע. הנשיאי העדה. וילונו כל העדה על הנשיאים.
יש לקרות ברית עם ישי שבא, לא?
מצוין, נדבר על זה עוד מעט. זה בדיוק העדה. ואמרו כל הנשיאים אל כל העדה, אנחנו נשבענו להם באדוני אלוהי ישראל, ואתה לא נוכל לנגוע בהם. זאת נעשה להם ואחיה אותם, ולא יהיה להם קצף על השבועה אשר נשבענו להם. ואמרו עליהם הנשיאים יחיו, ויהיו חוטבי עצים ושואבי מים לכל העדה, כאשר דיברו להם הנשיאים. ויהיו. ויקרא להם יהושע וידבר עליהם לאמור, למה רימיתם אותנו לאמור, רחוקים אנחנו מכם מאוד ואתם בקרבנו יושבים ואתה ארורים תהיו, כן דיברתי על זה שהם קשורים לנחש, נכון? ולא יקרת מכם עבד וחוטבי עצים ושואבי מים לבית אלוהי. יפה מאוד שהוא נותן להם את אותו עונש שכבר נתנו להם הנשיאים. ויענו את יהושע ויאמרו כי הוגד הוגד לעבדיך את אשר ציווה אדוני אלוהיך את משה עבדו לתת לכם את כל הארץ להשם ולהשמיד את כל שווי הארץ מפניכם, ונראה מאוד לנפשותנו מפניכם, ונעשה את הדבר הזה. ואתה עיננו וידיך, כתוב לך ישר ועיניך לעשות לנו עשה. ואז להם כן, ויצא אותם מיד בני ישראל ולא הרגום. ויתננו ישוע ביום ארוחות ויצים ושואבי מים לידה ולנדבך אדוני, פעם שלישית כבר, עד היום הזה למקום אשר נבחר. כן, חסר פה שם השם בסוף. בסדר, סיפור מאוד מעניין, מה בדיוק קורה פה. אז באמת כשאנחנו מסתכלים על הסיפור הזה, יש פה תופעה שאנחנו צריכים להתרגל אליה שהיא נמצאת הרבה בתנ"ך, נראה לי שהזכרנו אותה כבר כמה פעמים, כמו במשנה, קוראים לזה לצדדים, לצדדים קטן. תן דוגמה, בואו נסתכל רגע בספר שופטים, אני אתן שתי דוגמאות ואז נחזור אליהן. שופטים פרק י' פסוק ח', פסוק ז'. ויחרף אדוני בישראל וימכרם ביד פלישתים וביד בני עמון וירעצו וירוצצו את בני ישראל בשנה ההיא 18 שנה את כל בני ישראל אשר בעבר הירדן בארץ האמורי אשר בגלעד. כמה זמן משעבדים פלישתים ובני עמון את עם ישראל? מה?
18 שנה?
קשה להבין מהפסוק, למה קשה? כתוב בשנה ההיא 18 שנה. יפה, צריך להבין שאיך צריך לקרוא את הפסוק.
100 שנה.
לא. יש הפלישתים ויש בני עמון. בסדר? הפלישתים בשנה ההיא ובני עמון 18 שנה. נכון, בהתאמה. אולי אפילו וירעצו וירוצצו, זה בהתאמה. וגם את כל בני ישראל מול אשר בעבר הירדן בארץ האמורי, זה גם כן של חלוקה. הפלישתים מפנים לכל בני ישראל, לעומת זאת, בני עמון מפנים רק למי שבעבר הירדן. זה דוגמה אחת ללצדים. תראו דוגמה יותר טובה. בשמואל א', בשמואל א', בפרק ו'. זוכרים את הסיפור? ארון השם נודד בערי פלישתים, פלישתים מחזירים אותו עם עכברי זהב, כל הבלגן וכו'. מגיע לבית שמש. פסוק י"ח. ועכברי הזהב מספר כל ערי פלישתים לחמשת הסרנים, עיר מבצר ועד כופר הפרזי, ועד אבל הגדולה אשר הניחו עליה את ארון אדוני עד היום הזה בשדה יהושע בית השמשי. ואז השם מתעצבן. ויח באנשי בית שמש כי ראו בארון אדוני, ויח בעם 70 איש 50 אלף איש, והתאבלו העם כי היכה אדוני בעם מכה גדולה. כן? דוגמה טובה. אז הנה, 70 איש, 50 אלף איש. כן, טוב, 50 אלף איש ו-70. אפשר להגיד. נגיד 50 אלף איש, זה גם בסדר. 50 אלף איש ו-100, זה גם בסדר. למה 70 איש, 50 אלף איש? אלא מה? שכבר קודם הפסוק הזה הוא מוזר. ויח ואנשי בית שמש כי ראו בארון השם, ויח בעם. רגע, הכל. כתוב שויח. למה פעמיים ויח? אלא ברור שהפסוק הזה הוא לצדדים. כן, אמנם חז"ל דרשו פה דרשה שהיא באה לפתור את זה, אבל זו דרשה. הפשט הוא... ויח ואנשי בית שמש
70
איש, הגיוני, ויח בעם 50 אלף איש, נכון מאוד. אפשר, אני יכול להביא עוד דוגמאות לזה אם תרצו. דוגמה פשוטה מהלל, יש עוד הרבה דוגמאות לזה בתנ"ך. ניק אדוני אלוהינו המגביהי לשבת, המשפילי לראות בשמיים ובארץ. אם הקדוש ברוך הוא משפילי לראות בשמיים ובארץ, הוא צריך לשבת מעל השמיים, נכון? כול אמיתי? נכון? היגיון, כאילו למטה, אתה מסתכל וכולי. אבל זה לא פשט הפסוק, פשט הפסוק הוא מי כאשם אלוקנו המגביהי לשבת בשמיים, המשפילי לראות בארץ, בסדר? זה הפשט. ויש עוד הרבה פסוקים כאלה, ובנביאים הרבה, כלומר, עכשיו בואו נחזור אליהם. אחרי שלמדנו את העיקרון, אז בואו נחזור לסיפור שלנו. כן? פסוק כבר. וילכו אל יהושע אל המחנה, הגלגל, ויאמרו אליו אל איש ישראל, מארץ רחוקה באנו ואתה כירתו לנו בלי. ויאמרו, וילכו אל יהושע אל המחנה הגלגל, זה לא שיהושע נמצא במחנה בגלגל. יוצאות שתי משלחות של גבעונים. אחת הולכת אל יהושע, ואחת הולכת אל המחנה הגלגל. ומיד בהמשך, ויאמרו אליו ואל איש ישראל. כלומר, משלחת אחת מדברת עם יהושע, ומשלחת אחת מדברת עם איש ישראל. כן?
מי זה איש ישראל? אז כן, אם זה...
איש ישראל, כן. המפרשים פה אומרים שזה זקני העדה.
זה מפרשים.
מה? כל המפרשים. בואו גם רש"י וגם, כן, כן, כל המפרשים פה אומרים שאיש ישראל זה החשובים. ככה גם משהו מההמשך, שזה זקני הנשיאים, הנשיאי העדה. כולם אנשים ראשי בני ישראל. כן, והם אומרים את אותו דבר. מארץ רחוקה באנו ועתה כירתו לנו ברית. עכשיו, בואו תקראו, צריך לקרוא טוב מה אומר יהושע ומה אומרים הזקנים. ויאמר איש ישראל, מה עונים הזקנים? אל אחיוי, אולי בקרבי אתה יושב, ואיך אכרות לך ורית? כן? ויאמרו אל יהושע, עבדיך אנחנו. זה לא תשובה, נכון? הרי מה הוא שמע, מה הם אמרו איש ישראל?
הם אמרו להם שאולי הם קוראים.
אולי בקרבי אתה יושב, ואיך אכרות לך ורית? מה הקשר לעבדיך אנחנו? זה ודאי לא התשובה.
בעצם איש ישראל בהתחלה יותר חשדו בגבעונים, ויהושע בעצם...
אני לא בטוח שאתה צודק, בואו נראה. בוא ננסה להבין איפה התשובה...
אתה אמרת
שהיו שני משלחות. שנייה, נכון, עוד שנייה. פסוק ז', ויאמר איש ישראל אל אחיוי, אולי בקרבי אתה יושב ואיך אכרות לך ורית? כן? מה, איפה התשובה לזה? לאולי בקרבי אתה יושב?
אין תשובה.
לא, זה נכון שהיא לא מופיעה בפסוק ח'. איפה היא כן מופיעה?
ויאמרו אליו, בפסוק
ח'. מה?
בפסוק ח' אולי?
אני חושב שהם שואלים אולי בקרבי אתה יושב, תביא הוכחה שלא בקרבי אתה יושב.
זה א', מה אומרת רחוקה?
נכון, התשובה מופיעה בפסוק י"ב, כן? גם פסוק י"א מסתיים ב"ואתה כירתו לנו ברית", תראו, בסדר? פסוק י"א, וכן פסוק י"ב, זה לחמנו חם הצטיינו אותו מבתינו ביום צאתנו ללכת עליכם ועתה הנה יבש והיה ניקודים ואלה נולדות היה אשר מילאנו חדשים והנה התבקע ואלה שלמותינו נרנו מלאו מרוב הדרך מאוד. זה כתוב ככה כי את זה הם אמרו גם ליהושע, תכף נראה. אבל זו הייתה, זו התשובה שהם עונים, אז בסדר, אז כן, וליהושע, בואו נראה את הדו שיח עם יהושע. ואמרו אל יהושע, עבדיך אנחנו, ויאמר עליהם יהושע, מי אתם ומאין תבואו? עכשיו הם עונים לעניין, כן? הם לא, שימו לב שליהושע, הם לא אמרו, תכירתו לנו ברית, אלא עבדיך. ויאמר עליהם יהושע, מי אתם ומאין תבואו? ויאמרו אליו, מארץ רחוקה מאוד באו עבדיך, לשם אדוני אלוהיך, כי שמענו שומרו ואת כל אשר עשה במצרים, ואת כל אשר עשה לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, לסיחון מלך חשבון ולוג מלך הבשן אשר והשטרות. ויאמרו אלינו זקנינו ובכל יושבי ארצנו לאמור, קחו בידכם צידה לדרך, הולכו לקראתם, ואמרתם אליהם עבדיכם אנחנו, ועתה כירתו לנו ברית. בסדר? שימו לב שפסוק י"א מסתיים במילים ועתה כירתו לנו ברית, שזה מה שהם אומרים ליהושע וזה, וגם בפסוק ו' זה יסתיים כשהם אומרים ויאמרו אליו אל איש ישראל, כן, זה ואתה קירטו לנו ברית, פה סוף דבר, פה בעצם אולי סוף מה שהם אומרים ליהושע. איך מנסים לשכנע את יהושע? ושם השם אלוקיך בנו כי שמענו את המיסים. איך מנסים לשכנע את זקני ישראל? לא צריך לשכנע אותם האמת. לא, לא, אין פה הרבה אמצעי שכנוע, הם אפילו לא דורשים איזה סיבה. הם רק אומרים, איך נדע שאתם לא קרובים, אבל האם צריך איזה שכנוע, איזה סיבה לזה שבאנו? לא, אין סיבה. כלומר, יש פה איזושהי הבנה, כנראה, של הגבעונים, שיהושע, מה שמעניין אותו זה לשם השם אלוקיך, ולכן הוא צריך נימוק מסוג אחד, ואת עם ישראל אולי זה לא מעניין באיזשהו מקום. עם ישראל לא מעניין אותו אם זה לשם השם או לא לשם, העיקר שאתם לא פה, כן, שאתם לא מפריעים לי במלחמה. כן, זה משל למה הדבר דומה, הרב וינר תמיד היה מביא את המשל הזה, משל למה הדבר דומה לבן אדם שמאוד רעב ורוצה פיצה, והנה נקראתה לפניו פיצריה, כן? אמא, מה? צריך לבדוק את הכשרות, נכון? עכשיו זה תלוי עד כמה רעב אתה, נכון? אם אתה ממש רעב, אז אתה בא אל בעל הזה, אתה לא שואל אותו האם יש לך תעודת כשרות, אלא אתה אומר לו, נכון? יש לך תעודת כשרות? זה כן, אז זה תמונה של הבבא סאלי, כן? אתה משכנע את עצמך שזה בסדר, כן? אם הוא תלוי שם, אז מן הסתם הוא גם חתם על תעודת הכשרות, נכון? ככה זה בערך זה עובד. או יש לי איזה צילום, או אני סגור בשבת, ואתה כבר משכנע, זה בדיוק מה שקורה פה עם זקני ישראל. כלומר, זקני ישראל, הם רק רוצים לשמוע שזה בסדר, אנחנו לא מכאן, תביא איזה הלחם ניקודים. כן, בדיוק. יהושע, הוא צריך שכנוע. אז יהושע, כן, לשם השם אלוקיך, שמענו את הניסים, וכו'. ועכשיו תראו את ההמשך. באמת, אחרי כל הדברים האלה, ויעש להם יהושע שלום, ויכרות להם ברית לחיותם, וישברו להם נשיאי הידה. זה שני דברים שונים באמת, תכף ננסה להבין מה ההבדל בין שני הדברים האלה, אבל אלה שני דברים שונים. תראו, כן? כלומר, אנחנו לא באנו לא בגלל שאנחנו מפחדים או וכו' וכו', אלא אנחנו באנו בגלל שאנחנו רוצים להתקרב לשכינה. להתגייר. מאיפה הציטוט הזה? הרי כל הביטויים האלה שהם אומרים, שהם הגיבורים אומרים, ואת כל אשר עשה לשני מלכי האמורי אשר בעבר הירדן, זה שמענו את זה כבר בספר יהושע, איפה? אצל רחב, נכון, אשתו, נכון? לא אשתו, לא משנה, אבל כאילו...
הם באמת מבקשים להתגייר.
נכון, זה מה שבפנייה שלהם ליהושע, נכון, מתאים, מה שנקרא. סוג של גירים. זה בדיוק ההבדל. אז יש פה את הפנייה, בעצם יש פה, הם מנסים לפצל בין יהושע לבין יהושע, והם מצליחים. יהושע קוראת להם ברית, הזקנים נשבעים להם, תכף נראה. רק תראו את המשמעות. עוד מעט נראה את זה, אני רק מדלג לסוף, תראו את הסוף שהוא באמת כמו שאמרתי. ויאמרו אליהם הנשיאים, יחיו ויהיו חוטבי, זה לא שהם בעצם הנשיאים ויהושע אומרים אותו דבר, זה ממש לא נכון. הם אומרים שונה לגמרי. מה אומרים הנשיאים? יחיו ויהיו חוטבי עצים ושואבי מים לכל העדה. בסדר? מה אומר יהושע? ויקרא להם יהושע וידבר להם למה רימיתם אותנו וכו'. אתה ארורים אתם, ולא יכרת מכם עבד וחוטבי עצים ושואבי מים? בית אלוהי. יהושע, שהוא מראש, הבין את כל הפנייה של הגבעונים על רקע זה שהם רוצו להתגייר וככה הם שיקרו לו וכו'. אז גם כשהוא מעניש אותם, אז העונש הוא מה? אתם שיקרתם שאתם רוצים בכלל להתקרב לקדוש ברוך הוא וכולי, אז אמרנו שיש, שאתם יהיו עבדים לבית אלוהי. אז כנים, בכלל זה לא היה עניין. מבחינתם הרמאות הייתה רמאות ברמה הלאומית, לא רמאות דתית.
שהם נמצאים דקה
מהם. מה?
שהם נמצאים דקה מהם.
לא דקה, היה שלושה ימים. נכון? כתוב שלושה ימי הליכה. או לילה אחד ארוך. נכון. שני פרקים, נכון? כן, או בפרק הבא. כן, אבל נכון, בדיוק זה. בדיוק, מה שאתה אומר, דקה מהם, כלומר, היה אפשר לבדוק. אבל כל כך רצו לשמוע את הכן, אז להשתכנע, אז השתכנעו, נכון מאוד, בדיוק ככה, ואחרי שזה, האם אי אפשר לבטל את זה? הגמרא בגיטין מבר אומרת, כן, שאי אפשר, כן, למה באמת אי אפשר, למה אי אפשר לבטל שבועה? אדם נשבע שבועה, והוא, כן, לא משנה, שבועה או נדר, והוא, אחד הפרטים בשבועה שהוא על בסיסו התחייב, הוא לא היה נכון. אפשר לבטל את השבועה הזאת. כן, זה הפרת נדרים, הפרת נדרים, זה דבר חשוב, הפרת נדרים. הולך לזה, כן, זה לא בדיוק כתוב, אתה קוראים לזה הפרה, כן? זה שלושה, הולכים לבית דין של שלושה, מפרים לך, קיבלת התחייבות על בסיס משהו שלא היית, הכרת את הנתון בשטח, אתה יכול להפר את השבועה, אפשר להפר את השבועה, למה הם לא עושים את זה, שואל את הגמרא, כן? הרי עקרונית אפשר, מה שנותן את התשובה, אבל לפני שניתן את התשובה, אני רוצה להסביר את ההבדל בין ברית ושבועה. הדוגמה הכי טובה לברית ושבועה, נראה לי שפעם אחרי שכבר דיברנו על זה פה, העדומה הכי טובה לברית ושבועה זה אצל דוד המלך. מה נשבע השם לדוד לגבי ביתו? האם הוא נשבע לו נצח נצחים שיהיה לו בית או לא? אני קורא בשמואל בית פרק זין. כן, נתן, אחרי שדוד רוצה לבנות את בית המקדש, נתן אומר לדוד, בסוף אומר לו לא, אתה לא יכול לבנות את בית המקדש. אז הוא אומר לו ככה, פרק זין פסוק י"ב, כי ימלאו ימיך ושכבת את אבותיך, והקימותי את זרעך אחריך, אשר יצא ממעיך והכינותי את ממלכתו, הוא יבנה בית לשמי, וכוננתי את כיסא ממלכתו עד עולם. עד עולם. אני אהיה לו לאב והוא יהיה לי לבן. אשר בהאבותו, כלומר אם הוא יחטא, והוכחתיו בשבט אנשים ובנגעי בני אדם, וחסדי לא יסור ממנו. תזכרו את המילה, חסדי. חסדי לא יסור ממנו, כאשר הסירותי ממשול אשר הסירותי מלפניך, ונאמן, תזכרו גם את המילה הזאת, ונאמן ביתך וממלכתך עד עולם לפניך, כיסאך יהיה נכון עד עולם. עד עולם. אפילו אם הוא יחטא, יישאר. אני מדלג כמה פרקים לתחילת מלכים. צוואת דוד לשלמה. מלכים א' פרק ב', תחילת פרק ב'. אנוכי הולך בדרך כל הארץ, ושמעת את נשמרת השם, למען תעשה וכו'. למה אני, פסוק ד', למה אני אקים אדוני דברו אשר דיבר עליי לאמור, ככה אומר דוד לשלמה, אם ישמרו בניך את דרכם ללכת לפניי באמת בכל לבבם ובכל נפשם לאמור, לא יכרת לך איש מעל כיסא ישראל. אז זה מותנה, אם ישמרו, נכון? אותו דבר גם אומר שלמה בעצמו, בפרק ח', בתפילה שלו, שהכל מותנה, זה לא כזה דבר שהוא מובן מאליו. כן? עכשיו הוא אומר את זה בלשון יותר, כן, הוא יותר מצניע את התנאי, לא משנה. בכל אופן, יש מקומות שמשמע שזה ברית עולם, ויש מקומות שמשמע שזה על תנאי. המקום הכי בולט והכי מוכר שכולנו יודעים אותו בעל פה, זה תהילים פרק קוף למד ב'. בואו נסתכל. נשבע השם לדוד. שיר המעלות, זכור אדוני לדוד את כל אונותו, אשר נשבע לאדוני, נדר לאביר יעקב, כן וכולי. אז בניית בית המקדש, אני מדלג לפסוק י' בעבור דוד עבדך, אל תשב פני משיחך. נשבע אדוני לדוד אמת, לא ישוב ממנה, מפרי בטנך אשית לכיסא לך. אם ישמרו בניך בריתי ועדותי זו על עמדיהם, גם בניהם עד יד ישבו לכיסא לך. רגע, אז אמת לא ישוב ממנה, או אם ישמרו בניך בריתי? זה על תנאי או לא על תנאי? כן? זה שאלה, כן?
הבטחה בתנאי.
הבטחה או הבטחה על תנאי? אז המלבים אומר, המלבים פה מאוד יפה, על הפרק הוא אומר, לא, שלמה זה הבטחה שהוא לא יחזור ממנה, כן? מפרי בטנך. אבל שאר השושלת זה אם ישמרו בניך. זה על תנאי, זה מאוד יפה, זה מסתדר פה בפרק מצוין, זה לא מסתדר אבל נגיד עם חזון נתן, ששם נאמר שזה בלי שום תנאי וכו'. כדי להבין את זה אפשר להסתכל במקום אחרון. בתהילים פרק פ"ט, אני לא אאריך בזה, בפרק הזה רואים שיש שני דברים, תסתכלו בתהילים פרק פ"ט, אתם יכולים גם להקשיב, זה לא מספיק, מספיק. משכיל איתן האזרחי, חסדי אדוני עולם עשירה, לדור ודור הודיע אמונתך בפי. יש חסד ויש אמונה, כן? כי אמרתי עולם חסד ייבנה, שמיים תכין אמונתך בהם. תכף ננסה להבין, וזה כל הזמן רץ. הצמד הזה של חסד ואמונה הוא כל הזמן רץ פה לאורך הפרק. אני פסוק קפה. ואמונתי וחסדי עמו, ובשמי תרו, כן, לפני כן צריך להתחיל. מצאתי דוד עבדי, בשמן קודשי משכתיו, אשר ידיתי כאן עמו, אף זרועי תאמצנו. אני מדלג את זה פסוק. ואמונתי וחסדי עמו, ובשמי תרום קרנו. אמונתי וחסדי. יש אמונה ויש חסד. לעולם אשמור לו חסדי, ובריתי נאמנת לו. עוד פעם, חסדי ונאמנת לו. ואז כתוב ככה, ושמתי לעד זרעו וכיסאו כימי שמיים לעולם. ואז פסוק אחר כך, אם יעזבו בניו תורתי ובמשפטי לא ילכו, אם חוקותי יחללו ומצוותי לא ישמרו, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם, אני אעניש אותם, אבל וחסדי לא אפיר מעמו ולא אשקר באמונתי. עוד פעם, אני צמד את זה. אחת נשבתי וקודשי עם לדוד החזב, זרעו לעולם יהיה וכיסאו כשמש נגדי. שלושה פסוקים אחר כך, אומר דוד לקדוש ברוך הוא ככה, פסוקים קשים מאוד. ואתה זנחת ותמאס, התעברת עם משיחך, נערת ברית עבדך, חיללת לארץ נזרו, פרצת כל גדרותיו, כן, שסוהו כל עובר דרך, היה חרפה לשכניו. רגע, יש שבועה נצחית או אין שבועה נצחית? והתשובה היא שברית ושבועה זה לא אותו דבר. שבועה זה יותר קשור למילה חסד. שבועה זה אני מבטיח לך בלי תנאי. חסד של השם כלפי דוד לא מותנה בשום דבר. כן, זה החסדי. ברית היא תמיד בין שני צדדים. והיא מאוד תלויה באמון. אם אתה תעשה ככה, אז אני אעשה לך ככה. לא תעשה ככה, אני לא אעשה לך ככה. כשצד אחד מפר את הברית, אין ברית. שבועה היא לא תלויה בזה בכלל. שבועה היא נצחית. לא משנה מה עושה הצד השני. זה היחס בין ברית ושבועה. זה בדיוק מה שכתוב פה בפרק. כן? נערת ברית עבדך, חיללת לארץ נזרו. את הברית, כן? אם הם לא הולכים. איך זה מסתדר? אני לא אכנס לזה עכשיו. איך בסופו של דבר, אם יש גם ברית וגם שבועה, אם דוד המלך איך זה מסתדר, אני אגיד בקצרה שהרמב"ן כבר ענה על זה. מבראשית, הרמב"ן מסביר שבאמת יש ברית ושבועה עם זרע דוד. באופן כללי יש שבועה שתמיד יהיה מלך ממלכי דוד. מצד שני, זה תלוי אם הוא מתנהג כמו שצריך. איך זה יכול להיות? הרמב"ן פשוט מאוד. גם כשלא יהיה מלך מבית דוד, אז לא יהיה מלך אחר. לא יהיה מלך אחר. כל המלכים שיהיו, הם יהיו תמיד מבית דוד. יש לו מהלך שלם שם, אני מרחב את חשמונאי, מי שמכיר. תקלו שם הרמב"ן בברכות יעקב.
ומתו בסוף.
כן, הוא טוען שזה היה עונש שלהם. נכון. הרמב"ן מסביר שזה היה עונשה. הכל מתהודוס. נכון. בכל אופן, זה בדיוק גם ההסבר למה שקראנו בתהילים בקוף למד ב'.
זה איך יש שבועות ששארתי?
לא, עוד שנייה, אני אענה על זה. זה בדיוק מה שכתוב פה. נשבע אדוני לדוד, אמת לא ישוב ממנה. זה אי אפשר לשוב מזה. אבל אם ישמרו בניך, בריתי. הברית היא תלויה. וזה תמיד נכון. כלומר, הברית היא תלויה והשבועה היא בלתי תלויה. תסתכלו גם מאבימלך ואברהם, יש שם גם ברית וגם שבועה, כן? ואותו דבר בהרבה מקומות. עכשיו אפשר להבין בדיוק מה קורה אצלנו. הגבעונים באים אל יהושע ואל הזקנים. מה הם מבקשים שיתנו להם?
ברית.
נכון? ואתה קירטו לנו ברית. ככה הם אומרים. הם מבקשים ברית. סוגריים שלי. גם ברית בתנך יש כמה סוגים של בריתות. יש ברית ל, כן? לכרות לנו ברית, ויש לכרות ברית עם. יש שלושה סוגים אפילו של בריתות. יש ברית מסוג של, אתה קוראת ברית למישהו שהוא יהיה עבד שלך, ויש ברית שאתה קוראת עם מישהו של חזק עם חלש, שהוא יגן עליו, תמורת סכום סמלי, כמו שאומרים, ויש ברית של שווים, זה נקרא ברית עם. הגבעונים מבקשים קרתה לנו, לכרות לנו ברית. האמת היא שליהושע הם מבקשים ברית סוג ג', מה הם אומרים לו? עבדיך אנחנו, כן, אנחנו לא, אפילו לא רוצים לכרות לנו ברית, כן, כן, עבדיך אנחנו, רוצים ברית מהסוג השלישי. יהושע בסוף קוראת להם ברית, קוראת להם ברית. עדיין זה לא נורא. אם יתברר שהם שיקרו, והם לא מקיימים, כי הצד שלהם בברית הוא שקר, אין שום דבר, לא חייב להם כלום. אבל מה עושים נשיאי העדה? וישבעו להם נשיאי העדה. זה נורא בעיה. זה דבר שאי אפשר. עכשיו, אי אפשר להפר שבועה? אומרת הגמרא בגיטין, למה אי אפשר להפר? הרי הם שיקרו. בטח שאפשר להפר. אומרת הגמרא בגיטין, בוודאי שאפשר להפר, יש רק בעיה אחת. מה הבעיה? חילול השם. חילול השם. אפשר. עם ישראל, יש שם מחלוקת תנאים אגב. רבי יהודה שם אומר שברית, ברית בשם השם, שהציבור יודע בה, שיודעים בה, שהעם יודע בה, אי אפשר הלכתית להפר אותה. לא נפסקה הלכה כדבריו, כן, הלכה היא שלא מפרים אותה, למרות שהלכתית אפשר. אפשר, אבל לא מפרים משום חילול השם. וזה כמו שאומרים פה הזקנים. כן, הזקנים פה אומרים, אמרו כל הנשיאים לכל הידע, אנחנו נשבענו להם באדוני אלוהי ישראל, ואתה לא נוכל לנגוע בהם. נכון, אפשר יהיה, אבל תחשבו איזה חילול השם. איזה חילול השם שכל העמים ישמעו, שנשבענו להם בשם השם. אי אפשר. ישברו להם בשם השם, ועכשיו אי אפשר להחזיר את הגלגל אחורה. זה בעצם מה שאומרים הזקנים. ואילון הוא כל העד על הנשיאים. על יהושע אין תלונות, יהושע לא עושה שום דבר, כן? אבל כן, הנשיאים, הם ממש היו לא בסדר, גבעונים בכלל לא ביקשו שבועיים, רק ביקשו ברית. מה אתם נשבעים להם? ולכן באמת הנשיאים, כן, הם פה, באמת היו לא בסדר. הפתרון של יהושע הוא בסוף לחבר בין שני הדברים. תראו את החיבור בסוף. ואתה עינינו בידיך, כתוב לך ישר בעיניך לעשות לנו עשה, ויעס להם כן, ויעס אותם בני ישראל ולא הרגו. ויתנם יהושע ביום ההוא חוטבי עצים ושואבי מים לעדה ולמזבח אדוני. עד היום הזה למקום אשר יבחר. כלומר, יהושע בעצם מחבר בין מה שהזקנים אמרו למה שהוא אמר. בסוף יהושע מצליח לחבר בין הדברים. אולי זה גם רומז, זה איזשהו חיבור חוזר בין יהושע אל העם. הפער כנראה הזה שנוצר בין יהושע לעם, אותו מזהים הגבעונים, ובדרכו הם מנסים להיכנס. כלומר, הם מזהים שיש איזשהו פער בין הרצון, או היה אידיאליסטי של יהושע, שמעניין אותו לשם השם אלוקיך, לבין הגבעונים, לבין עם ישראל, שמה שמעניין אותו יותר, שהכיבוש וזה, וברגע שמישהו מציע להם לכרות איתם ברית, רק תוכיח שאתה לא מכאן, ישר אנחנו נשבע לך, כן? כמו שרואים פה, ישר, אין בעיה, אנחנו מאמינים לך ונשבע וכו' וכו'. וזה, וגם האכילה מצידם, שמקודם הזכרנו, זה לא מרעב, כן? ויקחו אנשים מצידם, לא שבמחנה ישראל היה רעב, אומנם לא היה מן, אבל כבר, אבל עדיין לא מרעב, אלא זה ביטוי של, ביטוי של אמון, נכון, ביטוי של אמון. כשאתה אוכל מהאוכל של השני, הוא לא הרעיל אותך, כן? רואים את זה הרבה פעמים, אצל אברהם והמלך שדיברנו. כל מיני כשקורטים ברית, אז אוכלים ביחד, כן? זה מבטא את זה שאנחנו עכשיו, שאני מאמין בך, אני סומך עליך וכו'. אז ויקחו אנשים מצדם וזה, אז מאוד בולט, ויקחו אנשים מצדם, ואת פי השם לא שאלו. תחשבו איזה מדהים זה. הם לא שאלו את פי השם, אבל הם נשבעו להם בשם השם. כן? להישבע בשם השם הם יכלו, אבל לשאול אותו לפני כן, זה לא. אז זה באמת.
אם אני לא טועה, בסיפור של יוסף, הם אכלו איתם רק אחרי שהם הביאו את בנימין.
מה אצל יוסף? וישתו וישקרו אמו.
כן, רק אחרי שבוי בנימין הוא...
נכון, אבל עוד לפני שהוא מתגלה אליהם.
כן, עדיין. הוא כאילו נותן באמון שהם עדיין לא... ורק אחר כך שתספרו
עם הגבי. יפה. קיצור, אבל כן, זה אכילה בשני הבתנך זה מאוד מעניין, זה הרבה פעמים רואים את זה, זה תמיד על... איזה קריטה של ברית, בטח בלחם, כן, בהקשר של לחם. יפה. מאוד, מאוד יפה, אז לראות שבאמת, כיוון שהם את פי השם לא שאלו, אז יש מילה אחת שחסרה בפסוק האחרון בפרק, נכון? הסתכלו בפסוק כפזיין, זה מאוד בולט. ויתנם יהושע ביום ההוא חוטבי עצים ושואבי מים לעדה ולמזבח השם עד היום הזה, אל המקום אשר יבחר. זו המילה.
מי יבחר?
מי יבחר? נכון, בדרך כלל כתוב, אל המקום אשר יבחר השם, אבל כאילו את פי השם... מה? לא משנה, אל המקום שבו יבחר. כן, לא משנה איפה זה יהיה, אלא מקום אשר יבחר. זה כן, ממש פשט, כן? אבל כיוון שאת פי השם לא שאלו, אז כנראה שנחתך השם פה, בסוף ה... על כל פנים, מה שאם כן יש לנו, נושא שיש איזושהי ברית בין עם ישראל לגבעונים, והברית הזאת בעצם היא מבטרת את הארץ, כן? מה שיהושע היה אמור לעשות במלחמה, עכשיו הוא עושה בברית, וזה משפיע כמובן על ה... על שני האזורים האלה שהם עכשיו, כן, הם נפרדים וההמשך עכשיו הוא מתבקש. אחד הדברים המעניינים בספר יהושע שאפשר לראות איך כל שלב בעצם מגלגל את השלב הבא אחריו, איך נראינו איך מלחמת יריחו מובילה לכישלון בעי ואיך העי עכשיו מוביל, מלחמת העי מובילה לסיפורים הגבעונים וממש אפשר להבין את ההיגיון. ואם עכשיו, מה הדבר הבא, אנחנו כבר יכולים לנחש מה יקרה. כן, יכולים לנחש מה יקרה. גם יודעים למה, נכון? אפשר גם להבין למה, נדבר על זה בפרק הבא, ממש אפשר להבין את זה. עכשיו אפשר להבין שגם שכתוב מראש, והתקבצו יחדיו להילחם עם יהושע ועם ישראל פה אחד, אז זה ממש בולט, הפסוק ב'. כל הגויים הם יחדיו, והתקבצו יחדיו, אבל עם ישראל הוא עם יהושע ועם ישראל. והם פה אחד. שם יש פה אחד, ואצלנו מדברים בשתי פיות. אצלנו יש שתי פיות, יש את הפה של יהושע ויש את הפה של הזקני. כן, שתי פיות. זה, על הרקע הזה כנראה צריך להבין את הפסוק הזה. אחרת, כאילו, בסדר. אין בו שום הדגשה.
הברית הזו עם הגבעונים למעשה נכפתה על בני ישראל, כי עבדו עליהם.
כן.
אז למה הם בכל זאת הולכים לעזור למלחמות?
חילו השם, אך ורק מפני חילו השם, זה מה שאת גמרא שואלת את שם.
אם מישהו אחר לוקח את הגבעונים, לא הולכים לעזור להם.
שאלה טובה. שאלה טובה, תראה אפשר.
יש לך כבוד.
אני, אז א', בוא נשאיר את זה, בוא נשאיר, א', זה שאלה של הפרק הבא, אבל אפשר לחשוב בהיגיון, מה עומד ברקע שם, אתה חושב?
לנצח
את האויב,
לנצח
את האויב ולשבת
אותו
אויב בסוף. מה
החשש
הגדול של יהושע?
הם
נצחו
את
הגבעון, ואז התחברו למלאכים. לא, זה לא החשש. מה החשש, מה הכי מפחיד את יהושע בכיבוש הארץ? הוא יודע, הוא יכבוש את הארץ, אבל איזה סוג קרבות הכי...
בתוך העיר.
נכון. הוא אומר יהושע, לא אני אומר את זה. יהושע אומר את זה מפורש, אני קורא בפרק הבא בפסוק י"ט. ואתם אל תעמודו רדפו אחרי אויביכם וזינבתם אותם, אל תתנום לבוא אל עריהם, כי נתנם אדוני אלוהיכם בידכם. כל הסיפור עם שמש וגבעון דום וירח ועמק איילון. נגד מי המלחמה? לא, נגד השעון. המלחמה, מה זה שמש וגבעון דום? הערכת זמן, כמו בצבא, נכון? מבקשים הערכה? שהוא מבקש הערכה, נכון? לא עמד במשימה, צריך קצת הערכה. המלחמה היא נגד השעון, כל עוד אפשר לתפוס אותה מחוץ לעיר. דבר על זה בפעם הבאה בעצם, זה העניין של המלחמה הבאה בעצם. כל העניין של לתפוס אותם בעצם בחוץ. יפה, וזה בדיוק יהושע. מבחינת יהושע זה ניצוא הצלחה. סוגריים, ייתכן מאוד שאם יהושע לא היה קורא ברית עם הגבעונים, אז אותה ברית שראינו בפסוק א' הייתה יוצאת לפועל. ויהושע במקום להילחם שתי מלחמות, שהן אגב לא היו שתי מלחמות, אלה שתי המלחמות העיקריות, אבל נראה שכתוב ימים רבים עשה יהושע מלחמה, 7 שנות כיבוש, אנחנו יודעים. זה לא היה 4 מלחמות, יהושע, כן, יריחו, העי, תפון דרום ובזה נכבשה הארץ. לא, זה היה כנראה, אלה המלחמות הרציניות, העיקריות, אבל היו עוד מלחמות שלא, התנ"ך לא טורח לספר כי הם כנראה פחות רלוונטי אותה. אבל אם, יכול להיות שאם לא היה סיפור הגבעונים, ועם ישראל לא היה קוראת להם ברית, יכול להיות שהכל היה נגמר מלחמה אחת. כמו בפסוק א', ברית כללית, יהושע נגד כל הכנענים, האמורי, הפריזי, החיטי והיבוסי. וזה, זה היה נגמר. כן, מה אני קורא שאלה? כן.
אתה רואה איזה סיבה מיוחדת למה דווקא חוטבי עצים ושואבי מים?
אני לא רואה. אני יודע, אני חושב, אני לא יודע, אני חושב שזה מבטא גברים ונשים. זה מה שנראה לי. שחוטבי עצים זה מבטא גברים, ומים זה מבטא את הנשים. לעצי את השואבות, כמו שרואים בראשית. נראה לי ככה. אבל, אני לא יודע. אין ספק שזה... זה מבטא כנראה איזה משהו בזוי של עבדים, אבל נראה לי שזה הנקודה הזה בפשט, כן? אני אפשר לחשוב פה על דברים אחרים, אבל בצד הפשוט זה נראה לי איזה. זהו, אנחנו נעצור בזה. אז זה סיפור הגבעונים. ועוד מילה אחת אפשר להגיד רק בנושא הזה, שהגבעונים הם שייכים לחיבי. החיבי... נזכרנו קודם בקשר של הנחש, רש"י אומר, החיבי יושב הארץ, רש"י אומר את זה עוד בפרשת שכם, בראשית, בסדר? החיבים, אנחנו יודעים שהם ישבו באזור שכם, ארץ החיבים, בסדר? אז זה פה, אז זה אומר שארץ החיבים כנראה הייתה כל אזור השומרון. אני רק אומר שתראו שכבר יש היסטוריה לברית קדומה בין עם ישראל לחיבים כבר בשכם. דיברנו על זה, למה יהושע לא נלחם בשכם? כבר הייתה כבושה, שלא היה שם אף אחד. יש היסטוריה, יש רקע לדבר הזה. בסדר, החיבי, הקשר עם החיבים, ועכשיו זה עוד פעם שהחיבי משלים עם עם ישראל. כן, החיבי, יש עוד מקום אחד שהחיבי יושב, זה באזור
החיבים. הגבעונים ייצקו את כל החיבים? אבל זה היה ערים, 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 ערים.
נכון.
יש את הכל השושה.
4 ערים מרכזיות באזור הזה. האזור הזה כבר דיברנו עליו שהוא כנראה היה אזור שהוא כנראה רקע רגע, או לפחות כבוש. כן, מיואר, נכון. איפה מופיע? בפסוק ב'. לא בית, סליחה. איפה מופיע הקשר בין גבעון לחיבין? אבל זוכר שזה פסוק... כן, פסוק ז'. היום יש ישראל אל החיבי. בסדר? יש פה, בסוגריים אמרתי, איזה רמז ככה, חיבים, לשון חיביה, וארורים אתם. ברור שזה מסתובב פה ברקע, כאילו הנחש, וארור אתה, וכו'. יש פה כפר תוכן, נמצא פה ברקע. טוב, נעצור בזה.